אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה, שבה אנחנו מדברות על פסיכולוגיה והתנהגות חברתית, ובעיקר על אמפתיה. החוקרת שנמצאת איתי באולפן היא פרופסור ענת פרי, מהמחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. שוב שלום, ענת.
שלום, אהלן.
אני שמחה שנשארת איתי כאן, ודיברנו על אמפתיה בפרק הקודם, הגדרנו אותה, נזכיר בקצרה, אמרנו יכולת קודם כל קוגניטיבית, נכון? בואי תספרי את, מה אני מספרת?
זה יהיה גם הקדמה טובה לפרק הזה. באמפתיה אנושית יש בעצם שלושה מרכיבים. הם לא לפי הסדר, הם שונים והם משפיעים אחד על השני. אחד זה הרכיב הקוגניטיבי, היכולת שלנו להבין את האחר, להבין מה עובר עליו, להבין את הרגשות שלו. השני זה רכיב רגשי, זה אותו רכיב שבו אנחנו מרגישים משהו דומה למה שעובר על האחר. והשלישי זה אותו רכיב מוטיבציוני, קראנו לו, empathic care, דאגה לאחר, קשור מאוד לחמלה, אותה יכולת להרגיש איזשהו צער על המקום של האחר, על המצב של האחר, ורצון לעזור לו ולהוציא אותו מהמצב הזה. אז אלה בעצם שלושת הרכיבים השונים של אמפתיה, כפי שאנחנו מגדירים אותה היום.
ומשם התחלנו, ואנחנו מדברים כל הזמן על האנושי, על האנושי. אז לפני שנגיע לבינה המלאכותית, קודם כל, האם יש לך מושג אם חקרו אמפתיה בבעלי חיים? זה משהו שנחקר בכלל? או שזה לא התחום שלך? זה גם בסדר להגיד,
תקשיבי. זה לא התחום שלי. סטודנטים באו אולי כמה פעמים שאלה כזאת ולא נכנסתי אליה. אני חושבת שזה מורכב. אם אנחנו חושבים על שלושת הרכיבים האלה, אז אנחנו יכולים להגיד, אנחנו רואים דברים מאוד דומים. באופן כללי יש שאלות, כמו שאלות על מודעות בבעלי חיים, ועל רגשות בבעלי חיים. יש בכל הדברים האלה איזשהו רכיב שיש לנו תחושה שיש בבעלי חיים. אנחנו רואים את התגובות שלהם אלינו, ומזה אנחנו רוצים, או לא אלינו, או לעולם, אנחנו רוצים להסיק שכנראה הם מרגישים. פחד, עצב, שמחה, התרגשות. אבל חלק משמעותי, גם בעולם הרגש וגם בעולם האמפתיה, הוא באותו יכולת לדבר אותה. ואם אנחנו לא יכולים לדבר עם בעלי החיים, אנחנו לא יודעים איזה המשגה הם עושים לאותם דברים שאולי עוברים עליהם בגוף. אז חלק ממה שעובר עליהם כנראה דומה, כולנו בעלי חיים, אבל חלק ממה שעובר עלינו, עובר עלינו במיינד שלנו, באותה יכולת שפתית נורא חשובה שיש לבני אדם, וכנראה קורה אחרת בבעלי חיים, ובעיקר אנחנו לא יודעים.
אז אולי יש, אבל את אומרת, זה לא ברמה שאפשר לדבר את זה, זאת אומרת, זה לא...
לא ברמה הדיבורית. כן. איפה יש מחקר נורא יפה, שאני כן אגיד לפני שאנחנו קופצים ל-AI, יש מחקרים מאוד יפים שקשורים לאותה התנהגות פרו-חברתית. התנהגות אפשר לבדוק בבעלי חיים, אז יש מחקרים מדהימים של חוקרת מבריקה בשם אינבל בן עמי ברטלי, היום באוניברסיטת תל אביב, שהיא בדקה אמפתיה בחולדות. אבל בעצם מה שהיא בדקה זה התנהגות פרו-חברתית. היא לקחה חולדות, שמה אותן במין כלוב קטן מתוחכם כזה, שאם לומדים, וזה עבודה קשה, אמרנו גם אמפתיה היא עבודה קשה, אפשר ללמוד לפתוח את הכלוב. והיא ראתה איך החולדה השנייה שמגיעה מבחוץ ורואה את חברתה בתוך הכלוב הזה, בצרה ובוכה לעזרה, והיא לא רק נלחצה גם, אלא היא עשתה ממש מאמצים ללמוד איך לפתוח את הכלוב, ובפעמים הבאות באה ופתחה את הכלוב יותר, ואם היא מתחרה בין לפתוח לחברתה את הכלוב או לאכול עוגייה, היא באה ופותחת לחברתה את הכלוב, ויש לה מחקרים מאוד מעניינים על מה קורה כשעצמה חולדה לבנה עם חולדה לבנה בכלוב, לעומת חולדה שחורה בכלוב. ראיתי את אינבל, אז יהיה לך עוד מהמחקרים המקסימים האלו.
אני רשמתי לפניי.
ראיתי, בצדק, אבל יש המון מחקרים על התנהגות פרו-חברתית.
מעניין.
גם ניחום, לשים יד, רואים את זה הרבה בקופים, לנחם אחד את השני, לבוא ולעזור אחד לשני, יש מחקרים נורא נורא יפים בבעלי חיים.
אז מעניין, אז זאת אומרת, מן הסתם יש שם אמפתיה, היא פשוט מתבטאת בצורה אחרת, וזה מחקרים מסוג אחר, כי הם נכון. לא מחקרים מילוליים שאפשר לדבר בהם
בדיוק.
ככה.
נכון.
וזה מוביל אותנו לבינה מלאכותית.
שיכולה לדבר, נכון?
בדיוק,
מעולה.
בדיוק. זאת אומרת, היום באמת אנחנו בעולמות הבינה המלאכותית, יותר ויותר אנשים משתמשים בהם כדי לנסח תגובות, לנסח הרצאות, לנסח דברים, לשאול שאלות ולקבל מידע מהעולם, וזה כנראה לפי התחזיות, רק ילך ויחדור וייכנס אל תוך חיינו. ואז נשאלת השאלה, האם העולם הזה של הבינה המלאכותית, של המחשבים, של הדיגיטציה, הוא עולם שאין בו בכלל אמפתיה, והאם אפשר ללמד אמפתיה את המחשבים?
שאלה מעולה, ואני חושבת שבעצם כל החלק הזה של השיחה, לפחות מבחינתי, הוא יהיה הרבה יותר פילוסופי, תיאורטי, מעורר מחשבה, כי אני חושבת שמה שאני מסתובבת איתו בשנה האחרונה, זה כל מיני מחשבות, מצד אחד על בינה מלאכותית ועל העולם הזה, ומצד שני זה מחזיר אותי למחשבות על אמפתיה אנושית. מה אנחנו בעצם מעריכים באמפתיה, מה אנחנו צריכים כשאנחנו אומרים אמפתיה, ואני אנסה לתת לך קצת לצלול איך אני הגעתי לזה ומה אני חושבת, ואז נראה לאן זה יוביל אותנו, כי כל שיחה כזאת מובילה אותי למקומות אחרים, זה נורא כיף. ובעצם הרבה זמן כבר מנסים לעבוד בתחום של פיתוחים טכנולוגיים ואמפתיה על שני כיוונים. אחד, כיוונים של הצד הקוגניטיבי, של להבין את האחר, לפתח מודלים חישובים יותר ויותר טובים שיבינו את הרגשות שלנו. אז דיברנו על ניסויים כמו שאנחנו עושים במעבדה, שאנחנו מראים לאנשים גירויים שונים, סרטונים שונים, טקסטים, הבעות פנים, ואנשים צריכים לזהות מה אותם דמויות מרגישות. אפשר לעשות את אותו דבר היום עם מודלים חישוביים שינסו להבין את הרגש מתוך הבעות הפנים, מתוך המילים של האחר, מתוך האינטונציה שלו. בקרוב זה יוכל להיות גם מתוך מה שהמחשב יודע עלייך, על מה שעברת אתמול, על מה שמצפה לך מחר, ולהגיד לך, נראה שאת לחוצה, שאת עייפה, שאת כועסת בגלל ככה וכך וכולי, ואני חושבת שכבר היום יש בזה המון התקדמויות מאוד יפות. ויהיו יותר, ועם הזמן המחשבים ידעו להבין את הרגשות שלנו ברמה של להגיד לך, לפרש לך מה עובר עלייך בצורה מאוד מאוד טובה, לפחות כמו של בני אדם.
אז לזהות דיכאון, או כל מיני עניינים רפואיים שמחשב יוכל לסייע בהבנה של מה עובר על האדם, זאת אומרת, זה יכול להיות כלי נהדר.
כלי נהדר, יש המון ניסיונות כבר היום, בדיוק לדברים כמו שהזכרת, האם אפשר יהיה לזהות מפוסטים בפייסבוק או בטיק טוק, או מתחילה של קול של מישהו שיש כאן חשש לאובדנות, או לדיכאון, או לחרדה, או לכל אבחון אחר, זה יוכל להיות באמת נורא חשוב, ואפילו לשקף לך בבית, יהיה לכל אחד את ה-AI companion שלו, לפעמים אנחנו קמים בבוקר עצבניים ולא ברור לנו למה, ואולי הבן זוג יכול להגיד, אולי זה בגלל שאת לחוצה מההרצאה מחר, או ממה שקרה אתמול, או גם ה-AI companion הזה אולי יוכל להגיד לך דברים דומים, והוא לא היה עייף בגלל מה שעבר עליו כל השבוע, ואת כל אולי הטיות שיש לנו, יש היום הטיות גם ב-AI, אבל אולי אפשר יהיה לפתור אותם יותר טוב, והוא יוכל לעזור לך מאוד בכל מה שדורש הבנה של המצב שלך, כולל המצב הרגשי שלך.
זאת אומרת, אנחנו לוקחים את מה שאת אמרת, פרופסור ענת פרי, את הדאטה הזאת של איך אנשים מגיבים למה הבעת פנים כזאת אומרת, מה מילה כזאת אומרת, אוספים המון 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 דאטה, מזינים אותה אל תוך הבינה המלאכותית, והיא יודעת למפות את זה, זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו אומרים את זה, אדם נמצא בדיכאון.
בדיוק.
או בדרך כלל, המון דאטה נאסף, ומתורגם לכדי איזשהם דרכים לזיהוי.
בדיוק ככה. אז זה, אני חושבת, תחום חם שהולך ומשתפר ויש לו ומאוד מאוד מבטיח. וזה אותם אספקטים קוגניטיביים שדיברנו עליהם, של אמפתיה, היכולת להבין מה עובר על האחר, זה נורא נורא חשוב, זה ישמש אותנו בהמון מובנים שונים, ואני חושבת שיש פה המון פוטנציאל. ואז יצא ה-GPT. והתחילה לדבר איתנו, ממש בצורה מאוד מאוד אנושית, בעצם מה שהמודלים האלה עושים, הם משתמשים בעצם בלמידה סטטיסטית, הם לומדים המון 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 דאטה, יותר משאנחנו כבני אדם מסוגלים ללמוד, והם יודעים לנבא מה אמורה להיות תשובה טובה למשהו שאת אומרת. ואני רוצה לספר על דוגמה שאני נתקלתי בה לפני שנה, וככה פתחה את המחשבה שלי מה זה אומר בכלל AI ואמפתיה? האם AI יכול להיות אמפתי? מה אנחנו צריכים כבני אדם כשאנחנו אומרים אמפתיה? בהתייחס לאותם מושגים שדיברנו עליהם קודם. זו דוגמה מתוך חברה שנקראת קוקו, אפליקציה כזאת נורא יפה, אמריקאית, שבעצם מה שהיא עושה זה מין peer-to-peer support, קצת כמו איראן שיש בארץ, זה מקום שאפשר לפנות אליו לקבל עזרה, אבל אנשים כמונו הם משני הצדדים, הם מבקשי עזרה, הם נותני עזרה, ואתה יכול לעשות את זה בוואטסאפ, או בטלגרם, או בכל אפליקציה שאתה משתמש בה. זה יושב, צריך לומר, על ממש מגפת בדידות מאוד גדולה, שיש היום בכל העולם, בארצות הברית כבר מודעים לזה 20 שנה, באנגליה יש שר לענייני בדידות, זה משהו שבכל העולם, והקורונה רק העצימה, תופעה כבר קיימת, ביפן מאוד מודעים לזה, בקוריאה, של בעצם אנשים מאוד מאוד בודדים, אז היום בארצות הברית יש להם את הצ'אטבוט הזה, את הצ'אט הזה של אנשים שעונים לאנשים. כשיצא הצ'אט-GPT, מה שהם אפשרו באיזשהו ניסוי פנימי של החברה, זה לתת לנותני התמיכה אפשרות להיעזר ב-GPT. משהו שהיום חלקנו עושים באופן יומיומי, כשאנחנו כותבים מיילים, רוצים לנסח משהו וכולי. אמרו להם, תראו, כשאתם מקבלים איזושהי פנייה, נגיד אני נורא קשה לי היום, קמתי במצב רוח וכולי, לפני שאתם עונים, אתם יכולים ללחוץ כאן על כפתור הבוט, הבוט יציע לכם תשובה, ואם היא מוצאת חן ביניכם, תשלחו אותה, אם אתם רוצים, תערכו אותה. זה לא תשובה של ה-AI, התשובה היא מבן אדם, אבל הם נעזרים גם ב-AI. הניסוי עבד מדהים. התשובות, אחר כך מקבל התשובה, מדרג, כמה זה עזר לו, כמה הוא היה מבסוט מהתשובה וכולי, והדירוגים היו בשלב הראשון נפלאים, אנשים אמרו זאת, תשובות מעולות, הם עזרו לי נורא, הם היו נורא אמפתיות, קיבלתי מהם המון תמיכה, והם גם היו נורא נורא מהירות, אנחנו יודעים באיזה מהירות ה-AI כותב לנו תשובה ארוכה ומפורטת, לעומת כמה זמן ומאמץ והשקעה ייקח לבן אדם לחשוב ולכתוב כזאת תגובה, אבל כמה ימים אחר כך, הם מהר מאוד הורידו את האופציה הזאת מנותני התמיכה. למה? כי כשמקבלי התמיכה הבינו שנותני התמיכה נעזרו ב-AI כדי לכתוב את התשובה, כל האפקט הזה נעלם. וממש קיבלו תגובות מאוד מאוד קשות על האפשרות הזאת. וזה גרם לי לחשוב בעצם על אותם שלושה אספקטים שדיברנו עליהם קודם. אספקט אחד, אמרנו, זה הקוגניטיבי, וה-AI אולי ידע להבין אותנו מאוד מאוד טוב, במידה מסוימת יותר טוב מבני אדם. אבל האספקט השני זה אותו אספקט רגשי. כשמישהו מקשיב לנו ואמפתי כלפינו, אנחנו לפחות חושבים שהוא מנסה להרגיש משהו ממה שאנחנו מרגישים. ואם הוא אומר לנו את זה, אני מרגיש את הצער שלך, אני מרגיש את הכאב שלך, אנחנו חושבים שלפחות יש התכנות. לפעמים אנחנו עושים את עצמנו, אמפתיים, אבל יכול להיות שבאמת אותו בן אדם מרגיש חלק ממה שעובר עליי. ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, אמפתיה היא עבודה קשה. וכשמישהו אמפתי כלפינו בא ויושב איתנו עכשיו והשקיע בנו זמן, הזמן של כולנו, בעולם הוא מוגבל וביום הוא מוגבל, בדיוק דיברנו קודם כמה כולנו עסוקים, אם אני יושבת עכשיו שעה עם חברה, אני לא עובדת, אני לא עונה לסטודנטים, אני לא עם הילדים שלי, אני לא מקשיבה תוך כדי לחברים אחרים, אני עכשיו רק איתה. אני משתמשת במשאבים מנטליים כדי לנסות להקשיב לה ולהבין אותה, אני משתמשת במשאבים רגשיים, דיברנו קודם על כמה זה שוחק וקשה לפעמים גם להרגיש עם האחר, ואנחנו מאוד מוטים, אנחנו בוחרים למי אנחנו רוצים להיות אמפתיים ולמי לא. כל הדברים האלה הם סיגנלים חברתיים נורא חשובים. זה אומר שאם מישהו עונה לנו, אפילו אותם support group, אותם תומכים אונליין זרים, יושבים ומשקיעים בתשובה ארוכה ורגשית ואמפתית, ומראים דאגה, אנחנו מקבלים מזה משהו חיובי, כשאנחנו חושבים שבצד השני היה מישהו שהשקיע. ואם זה איזה AI בוט כתב לו את התשובה הזאת בשנייה, פתאום האפקט הזה נעלם. וזה גרם לי לחשוב, רגע, מה בעצם אנשים צריכים כשהם רוצים אוזן קשבת, כשהם רוצים תמיכה, כשהם רוצים אמפתיה. וכמה מהדברים האלה יהיה אפשר לפתח ב-AI? נגיד, אפשר לפתח אותם יותר ויותר, כמו שאמרנו, לזהות דיכאון, לזהות חרדה, לזהות מצוקה, להבין את הרגשות שלך, אולי יותר טוב מבני אדם. אבל את אותם שני אספקטים אחרים, להרגיש משהו ממה שאת מרגישה. ה-AI, לפחות במצבו הנוכחי, לא קרוב להיות בעל יכולות רגשיות, ובטח את אותה השקעה מיוחדת בך, שמישהו יושב איתך ומשקיע בך את המשאבים, ה-AI לא יכול לעשות. הוא יכול to fake it, נכון? הוא יכול להגיד לך, אני נורא נורא דואג לך, אני כאן בשבילך, תדעי שאת לא לבד. אבל לקבל תשובה כזאת מהצ'אט, מה-AI, מה-ChatGPT, או לקבל את זה מחברה, או אפילו מבן אדם זר שפגש לראשונה, זה משהו אחר לגמרי. ואני חושבת שהאספקטים האלה, מעבר בעצם כל האפשרויות שה-AI פותח לנו היום בעולם, גורמות לנו להתחיל לחשוב על האספקטים השונים האלה של אמפתיה, מה מהם חשוב מתי? דיברנו על זה קודם, שאלת אותי, האם צריך את שלושתם כל הזמן? ואמרתי לך, לא בטוח. בחלק מהמקומות, מה שאנחנו צריכים, זה הבנה של המצב שלנו, אולי כדי להבחן תופעה קלינית. בחלק מהמקומות, אנחנו צריכים שמישהו באמת ירגיש איתנו, ובאמת יהיה לו אכפת מאיתנו. ובכל אותם מקומות שאנחנו צריכים את הדברים האלה, בני אדם יהיו חשובים יותר. האמפתיה שלהם תהיה מוערכת יותר. אז יש פה תובנות שהן גם תובנות על AI והמגבלות שלו, בעולם שבאמת אני חושבת שה-AI יעשה פה פלאים וישנה כמעט את כל הדרכים שבהם אנחנו מתקשרים וחושבים וכותבים ועובדים ומתנהלים בעולם, יישארו כמה תחומים בודדים, ואני חושבת שאמפתיה היא אחת מהם, שבהם בני אדם יהיו חשובים לנו יותר. אז מעניין ככה לחשוב מה עוד, זה אחד הדברים שאני עסוקה בהם, מה עוד? ומה אנחנו מעריכים באמפתיה אנושית, מה אנחנו מעריכים באינטראקציות אנושיות, מה AI יוכל לדמות ומה לא, מה נעריך יותר ומה לא, זה ככה סוג השאלות הפילוסופיות, פסיכולוגיות, אתיות, יש פה המון שאלות אתיות שאני עוסקת בהן לאחרונה.
מרתק. אז כשהקשבתי לך מספרת על העניין הזה, שזה מאוד יפה, כי את באמת מחדדת את הגבולות של ה-AI, כי ברור לכולנו שהוא חלק מחיינו, אבל צריך לחדד את הגבולות ולהבדיל מה שונה בינו לבני אדם, ובאמת חמלה זה הדבר הזה. אני חושבת קודם כל שזה מעגל של בדידות, כי אם מישהו בודד והתחלת מהבדידות, אז זה משהו ש-AI רק יעצים, כי כשאדם מולך, הוא אומר לך, אבל אני פה, אתה לא בודד, אני כאן, אני מקדיש מזמני, ובינה מלאכותית לא תוכל להפיק בדידות. זאת אומרת, באיזשהו אופן הצליחו קצת לזייף את זה. זאת אומרת, כן, זה שיש לי למי לספר, כביכול מפיג את הבדידות, כי הנה סיפרתי.
נכון.
אבל השאלה תהיה, האם הגבולות יטושטשו בעתיד? האם אני אדע, האם זאת בינה או לא? זאת השאלה הגדולה. כי בהרבה מקרים יכול להיות שאנחנו לא נדע מול מי אנחנו עומדים. הבינה יכולה להגיד לי, לא, לא, אני אדם אנושי. אני חושב שזה יהיה חלק מהמשחק של כל מיני דברים, לטשטש את העניין הזה שזאת בינה. זה מדאיג אותי.
נכון. אני רוצה להתייחס לזה בכמה רמות. קודם כל, לגבי הפגת הבדידות. אני חושבת שיש פה שאלות שהן באמת נורא מורכבות. ברמה העמוקה, האינטואיציה שלי, ושוב, כולנו מתחילים לעשות על זה היום רק מחקר, היא בדיוק כמו האינטואיציה שלך. אני חושבת שאולי נשתמש בזה בהתחלה הרבה, כי אנשים הם יהיו לבד בבית ואין להם חברים ואין להם אף אחד, אז עדיף להם לדבר עם הבינה מלא לדבר עם אף אחד, וזה גם עונה. את לא רק מדברת ומספרת, זה עונה לך ונותן לך תשובות ושואל אותך ומראה דאגה ואמפתיה בצורה מילולית. וזה יעשה משהו, אולי זה יפיג בדידות בהתחלה, אבל אני מסכימה איתך שלדעתי לאורך זמן הדבר הזה רק יעצים בדידות, ואולי יגרום לאנשים, בגלל הנוחות של זה, יש לך איזה חבר בבית כל הזמן, פחות לצאת החוצה, פחות לחפש את החברים, שזה גם עבודה קשה, לא רק אמפתיה זה עבודה קשה, גם להכיר אנשים חדשים זה עבודה קשה, רק לתאם זמן, אפילו עם החברים שלך זה עבודה קשה. אז יכול להיות שככל שהדברים האלה יתפתחו, ויהיה לנו נוח להישאר עם החבר או החברה המלאכותיים שלנו בבית, בעיקר לאנשים שמתקשים יותר ביצירת קשרים חברתיים, זה ייראה כאילו זה מפיג איזושהי בדידות, אבל בסוף בלונגרן, לטווח הארוך, לדעתי, וזו שאלה אמפירית, זה יגדיל אותה. ויהיה צריך להיות, ויש פה איזה איזון עדין בין איפה זה יוכל לשמש אותנו ולעזור לנו, ואיפה צריך לשלוח אנשים החוצה. אז יש היום אפליקציות מאוד יפות שמנסות לעשות את הדברים האלה, שעובדות נגיד עם אנשים מבוגרים בבית, בארצות הברית, ששם יש, אמרנו, מגפת בדידות מאוד מאוד גדולה, ובטח אצל אנשים מבוגרים שהילדים שלהם גרים בצד השני של אמריקה ובאים לבקר פעמיים בשנה, והם באמת לבד, ואם יהיה להם איזה רובוט קטן כזה, שנגיד מצד אחד יזכיר להם לקחת תרופות וללכת ולעשות כושר וכל הדברים של ה-well-being של היום-יום, אבל גם יפיג את הבדידות שלהם ברמה הזאת שהוא יגיד, את יודעת, גדלת בניו יורק בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בואי נסתכל ביחד על תמונות של ניו יורק, בואי נראה לך סרטים שאת אוהבת, בואי אני אספר לך בדיחות מתאימות לך. כלומר, יעשה כל מיני דברים של לדבר איתך ברמה מסוימת שתעזור לך להפיג את בדידותך, ואני חושבת שהדבר הכי טוב שזה יוכל לעשות, וזה כבר יש אפליקציות שהן בדיוק בכיוון הזה, זה להגיד לך, המון זמן לא דיברתי עם הנכדים, בואי אני אעזור לך, נכון, הרבה אנשים מבוגרים, זה גם הקושי שלהם, איך נכנסים לפייסטיים, איך מתקשרים, מה הפרש שעות, להגיד, עכשיו אצל הנכד בקולג' בדיוק זמן טוב, בוא נתקשר אליו, אני אחייג בשבילך ונעלה אותו על מסך
להיות
הוידאו.
התיווך, המתווך.
להיות המתווך, להגיד, אני רואה שאת בודדה, המון זמן לא פגשת חברים, בואי ננסה לחשוב את מי אפשר לפגוש ואת מי לא ראית המון זמן. בואי תצאי, יש עכשיו במועדון את ההרצאה על כך וכך. אם ה-AI יוכל להיות מין מתווך שעושה את כל מה שהוא יוכל לעשות מעולה עד הגבולות, אבל ידע להגיד את הגבולות האלה, כאן את צריכה בן אדם וכאן בואי תפני לילד, לאח, לחבר, אני חושבת שנוכל להרוויח מכל העולמות גם בעניין הזה של הפגת הבדידות. עכשיו שאלת גם על שאלות של אתיקה. יש היום המון שאלות, הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר משהחוקים מתקדמים. היום מתחילים בכל העולם, האיחוד האירופי מוביל בזה, לקדם מגבלות על זה שתהי חייבת לדעת שאת מדברת עם בינה מלאכותית. אני מסכימה איתך שבכל השאלות שאני שואלת, אם לא תדעי, אז את לא תדעי. כלומר, יהיה פה איזה גבול, הבינה המלאכותית תוכל לדבר איתך כמו בן אדם, תוכל יום אחד להיראות כמו בן אדם.
בדיוק, אנחנו נותנים, שבונים היום כל מיני רובוטים וזה, הם הולכים ונעשים יותר ויותר דומים לבני אדם, מה שבהתחלה לא היה, בהתחלה זה היה מין רובוט, קופסה, היום זה כבר לא ככה.
נכון, אנחנו מכירים את זה מכל מיני סדרות וסרטוני סיינס פיקשן, נכון? מי שראה ווסט וורלד, כשלא יודעים מי בן אדם ומי רובוט, אז בוודאי שאנחנו לא נדע, ונתייחס אליהם ככאלה, וגם מה שנקבל מהם, אם הם יגידו דברים נורא אמפתיים, נחשוב שהם דואגים לנו באמת. מה קורה כשפותחים להם את הבטן ומגלים שהם רובוט, נכון, ושם זה גם מסתבך, מה קורה כשאת מגלה את זה על עצמך? לכן זה מתחבר פה לשאלות פילוסופיות מאוד גדולות. אבל כל עוד אומרים לנו, והחוקים והמגבלות והרגולציה תהיה כזאת, שאת יודעת שאת מדברת עם AI, אז אני חושבת שברמה מסוימת נקבל מזה פחות. מאשר שנקבל מבן אדם, זה ייתן משהו, זה יפיג לנו איזושהי בדידות, זה ייתן לנו איזושהי תשובה אמפתית, זה יוכל לתת לנו אגב עצות מעולות, אבל זה בדיוק מחדד את השאלה של מתי מה שאנחנו צריכים, זה עצות טובות, ומתי מה שאנחנו צריכים, זה את אותו חיבור רגשי ואת אותה דאגה אנושית, שלא יהיה ל-AI. הגבולות יהיו מטושטשים. דיברתי קודם על אפליקציות שאני מאוד אוהבת, יש אפליקציות שאני רואה היום שאני קצת פחות אוהבת ויותר חשדנית כלפיהן, שעושות בדיוק את הדבר הזה שאת אומרת. הן כותבות בהתחלה איזה דיסקליימר, שימו לב, זה AI, וזה לא באמת יכול להבין אתכם, וזה לא באמת דואג. אבל אחר כך, כל העבודה שלהם זה לשכנע אותך, שאת מדברת עם דמות, ש-will always be there for you, תמיד תהיה שם בשבילך, תמיד תדאג לך, your empathic friend. האפליקציות האלה, אני חושבת, בדיוק יקשו עלינו, הם יפתו מאוד אנשים, אנשים מתאהבים היום בדמויות אונליין, אנחנו יודעים שיש בעיה גדולה במדינות באסיה, מתאהבים בבובות, מתאהבים בדמויות וירטואליות, וזה כמובן יוצר סיטואציות חברתיות מאוד מורכבות, איפה זה ישנה את חיינו לגמרי, ואולי יפיג איזושהי בדידות, אבל יחסל את היחסים האנושיים.
זאת אומרת, נוכל להיות רק בקשרים וירטואליים לצורך העניין.
למשל.
נוכל נכון? להיות בקשר אינטרנטי עם מישהו, אבל מעולם לא נפגוש אותו. לעולם לא
נכון,
נפגוש
אותו. נכון, או שיפכו אותו לזה מין בובה רובוט, כלומר, תהיה איתו בבית, אבל תחשבי גם, תחשבו, מה זה יעשה לקשרים אנושיים. כלומר, יש פה שתי רמות. ברמה מסוימת, אני חושבת שאנשים יעדיפו קשרים אנושיים לדברים מאוד 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 מסוימים, של יחסים כאלה אינטימיים, אמפתיה אמיתית, נרצה בשבילם בני אדם. זו התחושה שלי.
שאלה אם אפשר להפריד. השאלה אם את יכולה לעשות, הנה, בתוך מחקרי האמפתיה שלך, האם זה לא סל שלם שמגיע באותה חבילה? את מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת, מצד אחד את אומרת, צריך אולי את העניין הרגשי, מישהו שבאמת יפנה לי זמן, מישהו שייתן לי חיבוק לצורך העניין, מישהו זה. אבל השאלה אם אפשר להפריד, זאת אומרת, לעשות את המישהו שייתן לי חיבוק, אבל מישהו שיבין מה אני אומרת. האם את מבינה? כן, זאת אומרת, כן. כי אנחנו הרי מכלול בסופו של דבר, גם כשאת חוקרת במעבדה, דיברנו, קשה לפעמים להפריד את הפרמטר המדויק, מדויק הזה, שהוא רק האמפתיה. זה תלוי גם אם ישנתי בלילה, זה תלוי גם מה אכלתי, בואי, גם תזונה קשורה לפעמים, נכון, למי מאוד. אנחנו. נכון. חיידקי המעיים שלנו היום מדברים על זה שהם קשורים. אז השאלה אם את יכולה לעשות את ההפרדה הזאת, ולהגיד דברים מסוימים יספק לי האנושי, ודברים מסוימים לא. שאלה טובה.
אז אלה בדיוק את האתגרים של חוקרים במעבדה, חוקרים בפסיכולוגיה, חוקרים של בני אדם. אנחנו בעצם מביאים נבדקים למעבדה, וכמו שאת אומרת, היה להם קודם מבחן, הם חזרו לפני שבוע ממילואים, יש להם צרות בבית, הם ישנו, לא ישנו, שתו קפה, לא שתו קפה, כל הדברים האלה משפיעים מאוד, וזה באמת סוג השאלות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, ואיך אנחנו אומרים לאנשים, תביאו אמפתיה, אבל רק רגשית, תביאו אמפתיה, אבל רק קוגניטיבית. זה שאלות מאוד קשות, אנחנו מנסים לעשות ניסיונות כאלה, צריך בשביל זה באמת לעשות אותם כמה שיותר מבוקרים, עם כמה שיותר נבדקים, עם כמה שיותר אפליקציות, עוד ועוד, כדי לקבל תשובות. ואחד הדברים שהתחלנו לעשות, זה דווקא להשתמש ביכולות של ה-GPT, ביכולות של ה-AI, כדי לנסות לענות על השאלות האלה. אז מה עשינו עכשיו, נגיד, במעבדה? נתנו לאנשים אונליין, במין, גם כמו צ'אט כזה, לספר איזשהו סיפור רגשי שהם מתמודדים איתו עכשיו, את כותבת כמה שורות, ואז אומרים לך, או, בתנאי אחד, את עכשיו תקבלי תכף תשובה מבן אדם שקורא את התשובה שלך, או את תקבלי תשובה מ-AI. אבל מאחורי הקלעים, ה-AI כתב את כל התשובות. ואת ה-AI יכולנו להגדיר לו ל-GPT מאחורי הקלעים, מה זה תשובה אמפתית. תשובה אמפתית מבחינתנו היא תשובה שכוללת מרכיב קוגנטיבי, מרכיב רגשי, מרכיב של דאגה, בדקנו שזה מבין בדיוק מה אנחנו מתכוונים. תן תשובה של 4-6 שורות, הוא יכול לתת 1,000 תשובות שיתנו את כל המרכיבים האלה לאנשים שונים שמעלים בעיות שונות, צרות שונות, ברמת פירוט שונה. ה-AI יענה בדיוק אותו דבר, ובחצי מהמקרים תחשבי שענה לך בן אדם, ובחצי מהמקרים תחשבי שענה לך AI. ואז אנחנו יכולים לשאול אנשים, כמה הרגשת שהתשובה של הבן אדם או של ה-AI הייתה אמפתית, כמה הרגשת שהיא תעזור לך, כמה הרגשת שאתה רוצה להמשיך לדבר עם הדמות הזאת, ושהיא תוכל לעזור לך גם בדברים אחרים. וראינו באמת שכשאנשים חושבים שהם מדברים עם בן אדם, הם מדרגים את כל הדברים האלה כיותר גבוהים. כשהם חושבים שהם מדברים עם AI, הם עדיין מדרגים רמה מסוימת של אמפתיה ורמה מסוימת של עזרה. הם גם מדרגים רמה מסוימת של רגשות שליליים. חלקם זה מעורר בהם איזה אינוחות שה-AI הזה בצדק, נכון? שה-AI הזה אומר, אני נורא דואג לך, אתה לא לבד. זאת אומרת, אני לא לבד, אני מדבר עם מחשב. אז אנחנו יכולים קצת להפריד. אחר כך בשלב הבא, אנחנו יכולים להגיד ל-AI, מה שקשה להגיד לאנשים, תיתן תשובה רק קוגניטיבית, רק של הבנה, או תיתן תשובה רק של אני מרגיש יחד איתך, או רק של אני דואג לך, אתה לא לבד, אני פה בשבילך, ולראות מה קורה כשאת מקבלת תשובה כזאת, מ-AI, או מתשובה שאת חושבת שהיא מבן אדם, ואנחנו רואים פה שכשהתשובה היא רק קוגניטיבית, אנשים יודעים להעריך אותה ברמה דומה. להגיד, גם ה-AI יבין אותי טוב, זה לפעמים מפתיע אותם, זה לפעמים מרגש אותם, מה שעוד שנה, שנתיים בטח יראה לנו מובן מאליו, אבל הם יכולים לקבל תשובות כאלה. לעומת זאת, כשה-AI יותר מדי אומר, אני מרגיש איתך, אני דואג לך, זה המקומות שבהם יש לנו תחושת אינוחות.
זה כבר פייק, זה כבר לא אמיתי.
אנחנו יודעים שהוא לא יכול, נכון. לא באיזשהו אופן, זה ממש חשוב להבין. אולי אני אגיד פה עוד הערה, כי אני רוצה לשכנע שזו שאלה שהיא ייחודית. כלומר, היום כל אחד שואל במחקר, איך התחום שלא מתקשר ל-AI, וזה נורא חשוב, כי ה-AI באמת יוכל לשנות היום דברים, בביולוגיה, ברפואה, בהמון המון תחומים. וכששואלים את זה במדעי החברה, מה שהרבה פעמים מגלים זה שאנשים הם סקפטיים. אז צריך יהיה לשכנע אותם, to educate them, ללמד אותם, שה-AI ידע, נגיד, לקבל החלטות רפואיות, יותר טובות מבני אדם,
מרופא. כן.
נכון? זה משהו שאנחנו צריכים, יש לנו בפסיכולוגיה כן. שלנו, קשה לנו, כן. נשכנע אנשים שה-AI יהיה רופא טוב, שה-AI ידע לקבל החלטות טובות בנהיגה, שכדאי להסתמך על ה-AI בשאלות של התחממות גלובלית. אלה דברים נורא נורא חשובים, שאנשים עדיין סקפטיים אומרים, לא, 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 בשאלות מהותיות.
אני עדיין רוצה את הרופא
אני
שם.
אני רוצה את הרופא. כן. אבל, כן. אבל זו טעות, ויום אחד זה בוודאי תהיה טעות, לפחות ירצה לדעת גם מה החווה דעת של ה-AI הזה, שיכול להסתכל על כל המחקרים הרפואיים בעולם, נכון? והרופא לא, והוא גם עייף וכו'. או היא. בתחום של אמפתיה, אני רוצה לומר, זה לא עניין של לשכנע אנשים. אנשים צודקים באינטואיציה שלהם שה-AI הזה doesn't care. הוא יכול להגיד, זה יכול להגיד שוב ושוב, הנה אנחנו אומרים, הוא, היא. זה יכול להגיד לנו שוב ושוב כמה זה דואג, כמה זה אמפתי, כמה זה מרגיש איתי, אבל זה לא מרגיש איתי. כלומר, האינטואיציה האנושית הזאת היא נכונה והיא חשובה, וחשוב לשמר אותה, כי קל יהיה לבלבל אותנו, כמו שאמרת קודם, ולהראות לנו דמויות נורא מציאותיות וכולי, שיהיו מעולות כשזה יצטרך לדמות כל דבר אחר, חוץ מכשתצטרכי את אותו חבר אמפתי שבאמת יבין אותך, יהיה איתך, ידאג לך.
אז השאלה מאוד טובה, עד כמה זה יבלבל באמת אנשים? זאת אומרת, האם תבדקו? אני חושבת על הטלפון הנייד. AI עוד לא כולנו עמוק בתוכו, חלקנו כן, חלקנו לא, אבל הטלפון הנייד, יש לנו תחושה שהוא איתנו. זאת אומרת, אם שכחת היום את הטלפון שלך בבית, את מרגישה לבד, את מרגישה עבודה. זאת אומרת, איפה ה-GPS שלי? איך ישלחו לי הודעות? איך זה? עכשיו, הוא לא רק מתווך, הוא לא רק זה שמתווך, כי דיברת קודם על תיווך, על AI כמתווך בין בני אדם, תתקשרי לנכדים. הוא כן כלי שאני יכולה להפיג בו, מתחים סם, אני יושבת לשחק איזה משחק, אם אני במתח נכון. ואני יודעת שיהיה יותר טוב. אם אני אחכה באיזה תור, אני לא לבד, יש לי מה לעשות. השאלה עד כמה זה יבלבל אותנו, זאת אומרת, השאלה עד כמה התפיסה הזאת של חמלה תשתנה, עד כמה מושגי היסוד שלנו עם הזמן, כי היום הנה, הגדרת לנו מה זה אמפתיה. אמרת לנו, יש לנו, אנחנו מתייחסים במחקרים במעבדה לאמפתיה כ-X, Y, Z, צריך 1, 2, 3. יכול להיות שמושג האמפתיה ישתנה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אני חושבת שזה מאוד יכול להיות צריך לקחת בחשבון שלשם העולם ילך. אני חושבת שלפחות בשלב שאנחנו נמצאים בו היום, וקשה נורא לצפות איך העולם ייראה
לחלוטין,
עוד לא כן, הרבה שנים,
כן.
לפחות בשלב שאנחנו נמצאים בו היום, צריך יהיה לחשוב שוב ברמה הפסיכולוגית, הפילוסופית והאתית, ובמובן הזה גם בממשקים עם הטכנולוגיה, עם העולם, עם התעשייה, מה הם אותם מקומות שהטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד תוכל לעזור בהם, ואיפה הבלבול הזה רק יפריע, למשל להפיג את אותה בדידות. אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי לחשוב, נגיד עם פסיכולוגים קליניים, איפה ה-AI יוכל לעזור בטיפול? אנחנו יודעים שבעולם של בריאות הנפש יש היום מחסור מאוד גדול במטפלים, לא רק בארץ, בכל העולם. טיפול זה דבר נורא יקר. אנשים גרים מאוד רחוק, זה קשה להם להגיע לטיפול.
יש יותר מאובחנים בכל מיני דברים, האבחון הולך וגודל.
נכון, גם האבחון וגם הטיפול זה מקומות שבהם מאוד חסרים אנשים. ומצד שני, יש לנו אינטואיציה שהמטפל חייב להיות בן אדם. ועכשיו יש פה שאלה, מה ה-AI יוכל להחליף בטיפול, ומה הם אותם אספקטים בטיפול, או אותם טיפולים מסוימים שה-AI לא יוכל להחליף כלל, או אולי יוכל להחליף באופן חלקי, רק במקומות מסוימים, רק בשלבים מסוימים, ואני חושבת שהרבה מהשאלה הזאת, אולי לא כולה, אבל לפחות חלק ממנה, נופל על אותם שאלות של אמפתיה. איפה שמה שאת צריכה זה אמפתיה או חמלה, או קשר אנושי, שזה מה שחשוב בטיפול, אז שם יהיה צריך את ההתערבות של הבן אדם. אבל נוכל להתחיל לחשוב על טיפולים, וזה יותר אז זה מעורר יותר שאלות מתשובות. האם אפשר לבנות איזשהו טיפול שבו המטפל ייכנס בהתחלה, או אולי אפילו ה-AI ייכנס בהתחלה כדי לעשות הדיאגנוזה, ואז יבוא המטפל וייצור את החיבור הזה, ואת הקשר, ואת המוטיבציה שלך להצליח. מדהים. הקשר האנושי הזה נורא חשוב מדהים. בשביל להתמיד בטיפול. תודה. ואז...
אז אנחנו מצמצמים, תראי, הרי האבולוציה משנה אותנו כבני נכון. אדם. גם את הצרכים שלנו, גם את ה... התחלנו משבטים והפכנו לקבוצות יחידים, זאת אומרת, שום דבר לא מובן מאליו, גם בצורך שלנו באמפתיה, באהבה, בכל מיני מושגים האלה שהיום אתם חוקרים בפסיכולוגיה. אז יכול להיות שאת תצמצמי את מושג האמפתיה, זאת אומרת, תגידי כן... צריך אמפתיה, היא יכולה להיות רק אנושית, היא לא יכולה להיות של ה-AI, אבל אפשר למנן את זמנה, למשל, אפשר שבתוך סיטואציה חברתית, אמפתיה תהיה נאמר 20%. לא, זה מה שאת אומרת, ייכנס ה-AI יאבחן, זה יעשה זה, זאת אומרת, יהיו סיטואציות נטולות אמפתיה, ויהיו סיטואציות שבהן נשמור את האמפתיה, נצמצם את תחומיה, ונגדיר בדיוק איכן נייטב אותה, זאת אומרת, לא נבזבז את כל היום על אמפתיה, אלא נבדוק איפה בטיפול זה הרגע שצריך אמפתיה, ושם ייכנס בן אנוש.
אני יכולה להסתכל על זה.
זה משהו מעניין.
נכון, אבל אני יכולה להגיד לך את אותו דבר בצורה בדיוק הפוכה, נכון? הפסיכולוג לא יצטרך לבזבז את הזמן, למשל אם חושבים על טיפול קוגניטיבי. כן, בטיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, חלק ממה שהמטפל עושה, זה נגיד אם את רוצה לטפל בבעיה של חרדה מנהיגה, זה להיכנס איתך לאוטו ולהגיד לך, עכשיו תשבי באוטו עם הידיים על ההגה, עכשיו ננשום עמוק, עכשיו תתקדמי רק בחנייה, וכל מיני דברים כאלה, וגם את תלויה במטפל ש בעצם יש לו זמן אלייך רק עוד חצי שנה, אז חצי שנה תפחדי מנהיגה. במקום זה אפשר יהיה לעזור לך לקדם את הטיפול בכל מה שלא מצריך אמפתיה, כבר עכשיו, 24/7, מתי שאת רוצה.
טיפול התנהגותי בלי CBT, בלי מטפל?
לא, אם מטפל באותם מקומות שצריך אותו, והמטפל הוא לא יעשה אמפתיה רק קצת, הוא יעשה אמפתיה כל הזמן, כי הוא יוכל או היא תוכל להתפנות להרבה יותר מטופלים, הרבה יותר מהזמן, לאותם דברים שבהם באמת צריך אותה. עכשיו, יש טיפולים אחרים שיהיה אפשר להגיד, לא, פה מה שהבן אדם צריך זה בכלל לעבוד על קשר. הוא צריך מטפל כל הזמן, או מטפלת כל הזמן. יהיו מקומות אחרים שבעצם ה-AI יוכל לעשות את כל או את רוב הטיפול. זה בעולם הטיפול. אפשר לקחת את זה גם לעולם של חינוך. מה התפקיד של מחנך שיעשה רק את אותם דברים שדורשים קשר, להפך, כל היום. ודברים שבהם צריך ללמד, אבל לא צריך בהכרח קשר.
יש רובוטים נכון? בכיתות. עשיתי תוכנית הזה על רובוטים שנכנסים לתוך כיתות.
זה יכול להיות מדהים. ויכול להיות מותאם אישית. היום היכולות של ה-AI זה גם ביכולת לפתח משהו שמותאם. לכל ילד, לכל מטופל.
כן, אם הוא צריך הומור, אז... נכון. לא, באמת, אז הרובוט מזהה שצריך מדי פעם בדיחה בלמידה, כדי שהילד יקשיב, או לסקרן אותו טכנולוגית, או...
בדיוק.
זה מעניין, תראי, אני לא יודעת, אנחנו בעצם... הדיון הזה מחדד מהי חמלה, או הוא גם מצמצם אותה? אני תוהה, אני מבינה את היעילות, זה לא ביקורת חס ושלום, תראי, אנחנו בעולם יעיל, אמרנו, אנחנו רוצים יש המון אנשים שלא מגיעים לטיפול נפשי כי אין מספיק מטפלים בקהילה, אין מספיק משאבים, אין מספיק, הם רחוקים פיזית. אנחנו רוצים לתת להם טיפול נפשי, אנחנו עושים דבר טוב, אבל אנחנו גם מצמצמים. זאת אומרת, אנחנו, את שואלת בעצם עד כמה אפשר לצמצם את הגבולות. את מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת, מצד אחד יש פה באמת התייעלות מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה ומאוד מבורכת, והיא תקרה אם נרצה או לא, זה קורה ברפואה, זה קורה בחינוך, זה קורה בעולמות הנפש. מצד שני, אנחנו כל הזמן עסוקים בלצמצם, זאת אומרת לבדוק מה אנחנו מעבירים אל הבינה והמכונה, ומה אנחנו משאירים אלינו, ואנחנו מקבלים את זה שנצמצם. זאת אומרת, הדיון הזה אומר, חייבים לצמצם.
הצד השני של זה יכול להיות, שהבינה המלאכותית תחליף אותנו בכל כך הרבה אספקטים ותייעל את העבודה שלנו כל כך. בוא ניתן את הצד האופטימי של זה, נכון? אנחנו לא יודעות לאן זה ילך, ותשאיר לנו הרבה יותר זמן לאותם דברים שבעיניי הם דווקא הכי חשובים בחיי היום-יום שלנו. אני לא רוצה לצמצם אותם, ואני גם לא חושבת שהם רק אמפתיה. נורא קל לי לחשוב על זה בפריזמה של מה שאני מכירה היטב וחוקרת. בטח יש פה עוד כל מיני דברים באותם עולמות של אינטימיות ואהבה, ואולי גם רכילות והומור, וכל מיני דברים שקשורים לאינטראקציות אישיות במובן האינטימי והרגשי שלהם העמוק, וזה אולי ישאיר לנו זמן, בוא נגיד ככה, בעולם האופטימי זה ישאיר לנו זמן לעוד ועוד אינטראקציות כאלה, ונוכל לעסוק יותר בדברים החשובים ובאינטראקציות האנושיות, ולהשאיר ל-AI לעשות את כל הדברים האחרים. בעולם היותר פסימי, שגם אותו אני מדמיינת לפעמים, אולי יותר, כשאנחנו חושבים על ה-AI כ-co-pilot, שיש שם בשבילנו כל הזמן, ויגיד לנו בפלאפון, עכשיו תעני ככה, עכשיו תעני ככה, או את תוכלי להגיד לא, תשלחי לענת תודה אחר כך, שהיה נהדר. אני אקבל את ההודעה הזאת ואני אגיד, זה רונה שלך, זה ה-AI שלך, בעצם כבר לא נעריך את אותם הודעות מושקעות או לא מושקעות, כי שום דבר לא ייראה מושקע. ה-AI יוכל ללחוש לנו באוזן, תגידי ככה, תעשי ככה, תגיבי ככה, ואז אני עדיין מדמיינת מצב שבו, כשה-AI הזה ינסה להשתלט לנו על גם על האמפתיה, וגם על האינטימיות, וגם על האהבה, שבאותם יחסים אנושיים שיהיו ממש חשובים לנו, החברויות הטובות, הזוגיות, הרומנטיקה, שמה אנחנו נמצא את עצמנו הולכים ליער, לסיני, למדבר, קצת כמו שהיום אנחנו רוצים להתנתק מההפרעות של הפלאפון, נרצה להתנתק מהלחישות של הטלפון, מאותם רמזים שכביכול עוזרים לנו להיות אמפתיים, להיות אינטימיים, להגיד את הדבר הנכון במקום הנכון, נרצה לשמוע את האחר באמת, בלי העצות של ה-AI, ונרצה לשמוע את עצמנו באמת בלי העצות של ה-AI, וזה יהיה, ילך ויהיה יותר ויותר נדיר. כלומר, באמת נצטרך את ההתנתקות הזאת, כדי לקיים את אותם קסמים אנושיים ייחודיים, שה-AI לא באמת יוכל לספק לנו.
אז מרתק, נתת פרשנות הפוכה, זאת אומרת, באמת האופטימית, למה אפשר לעשות עם ה-AI, ולמה הוא דווקא יפך אותנו אולי ליותר אנושיים, במובן מסוים, או יותר אמפתיים. אני מקווה שככה, זה מחזיר אותנו לשיחות האתיקה, שהן חלק גדול. אני משערת ששיחות אתיקה באקדמיה היו שונות משיחות אתיקה שיעשה אילון מאסק, במקום שבו הוא מפתח את הדברים שמשנים את עולמנו. זאת אומרת, זה משפיע, זה לא מנותק, אני חס ושלום לא טוענת, אני חושבת שזה מהדהד, גם לאלון מאסק יש גבולות אולי, מכיוון שיש מאחורה מישהו שנושף באורפו, אבל זו שאלה מאוד טובה, עד כמה האנושות תצליח להישאר במקום הזה, ולהישאר במקום האתי, ולא לדהור קדימה, אלא למרות שינטרלו לגמרי את מה שאת מדברת עליו.
אני מסכימה, יש פה מרוץ שאנחנו מאחור, התעשייה ברור שהיא מתקדמת הרבה יותר, וגם אני לא מומחית לאתיקה, כלומר צריך פה באמת רגולציות מאוד חזקות על תעשיות שהן מאוד עצמאיות. אנחנו רואים את זה באופן כללי ברשתות החברתיות, עוד בלי קשר ל-AI, שגם כשהגיעה ההבנה והביקורת על פייסבוק או גוגל והיכולות שלהם היום לשלוט ממש במערכות בחירות ובדעות של כולנו וכולי, מאוד מאוד קשה לפתח רגולציה מספיק טובה ומספיק מהירה כדי לעשות את זה, ואותו דבר היום קורה עם ה-AI. גם כשמתחילים להבין מה המשמעויות ואיזה רגולציה צריך לפתח, העולם הזה של אתיקה ורגולציה הוא הרבה יותר איטי מאשר ההתקדמות הטכנולוגית, ויהיו פה המון דילמות קשות שיהיה צריך להתמודד איתן מאוד מהר, אני מסכימה.
ואולי חלק מהמחקר שלך על אמפתיה זה גם אמפתיה אנושית, זאת אומרת, כי אנחנו מדברים כאן על בחירות אנושיות גדולות חברתיות, אנחנו לא מדברים רק על הפרט. הסיפור הגדול, את מקליטה מישהו מספר את הסיפור שלו, ואז אנחנו גם מספרים כחברה סיפור רחב יותר, וגם בו יש אמפתיה או אמפתיה, זאת אומרת, יש גם פרופו פסיכולוגיה חברתית, זה לא רק סיפור פרטני, אמפתיה היא דבר חברתי.
חד משמעית.
אז אם נצליח לשמור על האמפתיה החברתית, האנושית הזאת, וואו, זה נושק לגבולות הפילוסופיה לפעמים, העיסוק שלך בפסיכולוגיה, זאת אומרת.
העיסוק האחרון לגמרי, אני כל כך נהנית לחשוב עליו עם אנשים, כי כל אחד מוסיף לי את האספקט שלו מתחום הטכנולוגיה, הפילוסופיה, כמעט כל תחום זה מתחבר לכל אחד, רופאים שחושבים שזה יחליף אותם או לא יחליף אותם, פסיכולוגים, מדענים, כמעט כל בן אדם יש לו עולה איזושהי תובנה לגבי לאן זה יכול לקחת אותנו, ואני חושבת שבעצם כולה, אני לפחות מסתובבת בשבועות, בחודשים האחרונים, עם תחושה שכל אינטראקציה, אני חושבת, ה-AI יכל להחליף או לא יכל להחליף, ואם כן, מה זה אומר ומה זה יאמר על העולם שלנו.
מדהים, ונצטרך יותר ויותר לדון באתיקה.
ממש.
בשנים הקרובות, זאת אומרת, האתיקה תהיה חלק מאוד נרחב מהדיונים שלנו, כי הכל דואר קדימה, ונהיה חייבים רגע לעצור ולשאול. מרתק, נתת לנו הצצה מדהימה, פרופסור ענת פרי, אל העניין הזה של אמפתיה, גם זאת האישית, זאת של אנשים שנמצאים על הרצף, וגם זאת החברתית והמקומות שהעולם הולך אליהם, כמה אמפתיה כרוכה בכולם. אז המון המון תודה.
תודה לך.
זה היה תענוג לדבר איתך, למדתי המון. פרופסור ענת פרי, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מחכה לשבת, יש לי הרגשה שאם נשב פה עוד 10 שנים, זאת אומרת, כבר השיחה תהיה במקום אחר, כי זה רץ קדימה. אז אני כבר קובעתי, תחדית ללא ידעתי 10, אפילו 5 שנים, כדי לשמוע לאן זה הלך.
קבענו. בוא נקווה שהיא תהיה in person, ולא דרך איזה בינה מלאכותית בענן.
לא, אני אכריח אותך לבוא, אני כבר אומרת לך, אני לא יודעת איפה יהיה תאגיד פיזית, כי אנחנו במעברים, אבל איפה שלא נהיה, את באה פיזית.
אני באה.
תחתמי לי תכף. תודה רבה לכם, מאזיני המעבדה, אני רונה גרשנטל, מפרופסור ענת פרי, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הייתה איתנו בפרקים האלה, על אמפתיה ועל פסיכולוגיה חברתית. תודה לעשות במלאכה, ויאנה דייט, נועה בן הגיא, חן עוז, אני רונה גרשנטל, להתראות. I be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.